זה מתקרב. זה בא. וזה מגיע למשוך אתכם בישבן. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים להזמין אתכן ואתכם להקרנה מיוחדת של שובר הקופות הראשון, סרט הקיץ האולטימטיבי ואחד הסרטים הטובים ביותר של סטיבן ספילברג. גבירותיי ורבותיי, בפעם היחידה בקיץ על המסך הגדול, מלטעות. אז אנחנו ניפגש בשלישי באוגוסט בסינמטק תל אביב, נראות את הסרט המגניב הזה ולדבר עליו אחרי זה, על הפילוסופיה של סטיבן ספילברג ולמה מלטעות שינה את העולם גם מתחת למים.
ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והפעם רעיון עם אבי נשר ויונתן דקל. הפרק בחסות קמפארי, שאם אתם שואלים את עצמכם מה זה, זה ביטר אפריטיף איטלקי קלאסי, הנמכר ביותר בעולם. אבל אם אתם מחפשים איפה לשתות אותו, אז אני הכי אוהב נגרוני, שאגב זכה השנה לתואר הקוקטייל הנמכר ביותר בעולם. קמפארי זה מותג אייקוני שמחובר שנים לעולם הקולנוע. הוא תומך בתעשיית הסרטים, ביצירה, באומנות, בלהיות נועזים ולעורר השראה, זה כל הקטע שלהם. היום הם תומכים בנו. אז אנחנו מזכירים ששתייה יכולה להיות דבר מסוכן, אנחנו ממליצים לשתות רק מעל גיל 18, אלכוהול זה כיף, אבל במידה. Without any further ado, תהנו מהרעיון, ובואו נתחיל בפרק.
אז ברוכות וברוכים שווים לאוכלי סרטים, הפודקאסט הקולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, ואיתנו באולפן המאוד מיוחד היום, יצאנו לשטח.
למשרד של אבי נשר בכבודו ובעצמו.
מסווג.
ואני ליה דרמן, יזם וחולה קולנוע, איתי כמו תמיד.
ארנון רוזנטל, שחקן ודוקטורנט לפילוסופיה.
ניתן הגן, תסריטאי, במאי וקוף בגן.
ואיתנו האורחים מיוחדים, וזה באמת מרגש להציג אתכם.
אבי נשר שאין לו תואר אקדמי.
יונתן מקל שגם לא אין תואר אקדמי.
וואו. אז
זהים בהכשרתכם בעצם.
באי הכשרתם.
לקראת טקס פרסי אופיר השנה והקרנות האקדמיה וכלל, החלטנו שבמקום לעשות עוד פרק שמדבר על הטקס עצמו, נפל בחלקנו הכבוד ובין את הזכות לארח שני בימאים שהפיצ'ר החדש שלהם משתתף בתחרות, ולמעשה לא סתם הבאנו את שניכם, נכון? יש פה איזה סיפור רקע קצת יותר מעניין.
מאוד מעניין, אני חושב שאתם נמצאים במשרד שמעבר לזה שיש בו את הנוף הכי מדהים לכתיבה בעולם, אתם יושבים בדיוק בספה שבה אני ושי, את הסריטה השותף שלי, ישבנו שעות רבות ומרובות, לאורך תקופה מאוד מאוד משמעותית ביצירה, שבה בעצם אבי פשוט לקח תחת כנפו את הסרט ואמר, בואו רגע, אני מאוד אוהב את התסריט, אבל בואו שנייה, אני רוצה לעזור לכם רגע. וזה היה מהלך שעוד התחיל לפני כן, היות שאבי היה מורה לתסריטאות בסם שפיגל, באולם שבו בעצם הוא קבע לנו, אתם בכלל לא יודעים לכתוב המסלול המלא, אני מלמד רק תסריטאים, תבואו מדי פעם.
כן, אבל הסיפור הוא הרבה יותר נועז, כאן חברי יונתן, איש החיל, הוא צנוע מדי, כי אני באמת לימדתי תסריטאות לתסריטאים, תמיד שואלים אותי למה אתה לומד תסריטאות ולא בימוי, כי אני, ואני אומר כי תסריטאות זה קשה. אבל לימדתי תסריטאות, ואז הייתה תופעה שהרבה חבר'ה מהמסלול המלא היו מתגנבים לשיעור של התסריטאות. ומנהל בית ספר דאז, האימתני, אסר עליהם, בגלל שפתאום בכיתה של 30 אנשים, היו 60 אנשים, ולא היו הולכים לכיתות האחרות, ואז הוא אסר עליהם, והם נבהלו, חוץ מיונתן, המורד האולטימטיבי, ולמרות שהמנהל האימתני איים בהרחקה מבית ספר, מי שימרה את פיו, ולמרות זאת, יונתן הראה שיום אחד הוא יעשה סרט אמיץ ונועז וחוצה גבולות, מה שהוא אכן עשה בצ'קארט, כן? והוא הפר את פקודת המנהל, והיה היה מגיע לשיעורים, וכבר אז זה מצא חן בעיניי.
ויש לומר שרנן שור, המנהל הזה, גם באיזשהו מקום, אני חושב, נותן פקודות כדי לראות מי יפרן. הוא בעצמו, אני טוען שהוא בעצמו מורד, אבל זה כבר לפודקאסט, לא סדרת פודקאסטים אחרת לגמרי.
עכשיו, מה שמדהים בסיפור שאתה מספרים, זה שאני זוכר, בתקופה ששיחקתי בחתולים מסירת פדלים, אז יונתן בר אילן גם בא לאחד השיעורים האלה, ואני זוכר שהתגנבתי בתור בחור מאוד צעיר, ונסענו ביחד לתל אביב,
נכון.
וברגע הזה אני ממש זוכר שכאילו הסתכלתי עליך אבי ואמרתי, הוא בעצם מורה לתסריטאות, לפני הכל, כאילו.
ובאמת, והיית במסלול לתסריטאות.
כן, ואחר כך הלכתי ללמוד תסריטאות.
הוא באמת מורה לתסריטאות לפני הכל, ואני אגיד עוד שהדבר הזה קרה שם, אני ממש זוכר את אבי אומר לי, קולט ומזהה שיש תלמיד מהמסלול המלא, אומר, ותפסיקו לעבוד על סרטי גמר, תצאו מהלימודים עם פיצ'ר, וזה הדבר הכי חשוב, זה מה שתעשייה צריכה, פיצ'רים, כמעט, והקשבתי לו ברגע האחרון, עשיתי סרט גמר, אבל בסופו של דבר, ללמוד כתיבה, ולהסתכל על סיפורים, על ארקים של 90 דקות, שזה היה נראה כמו אברסט בלימודים, בעצם קורה בשיעורים של אבי, ומשם התחילה מערכת יחסים. עד שנפגשתי איתו בשנים אחר כך, בחממה לתסריטאות של ירושלים, הוא היה מנטור של חבר'ה אחרים לחלוטין.
אשכרה.
ופנה אלינו. והיה מאוד נדיב זמנו, ואמר, תקשיבו, נגמרה החממה, אבל אני נדלקתי לתסריט שלכם, אני חושב שצריך שם איזשהו שינוי, תבואו. וישבנו ממש כאן, בחדר הזה, זה קולגיאליות שהיא מאוד מאוד מרגשת, ותודה.
אני כל הכל, יש לי אהבה גדולה ליוצרים צעירים. לדעתי, אני עדיין בין 28, למרות שאני יודע שזה לגמרי לא נכון. אבל בתחרות הזו, חוץ מהסרט של יונתן צ'קאט, שהייתי עורך תסריט שלו, יש עוד תסריט, עוד סרט מאוד יפה, של דני רוזנברג, החייל נעלם, שגם הייתי עורך תסריט שלו, וזו הנאה עצומה בשבילי, כמעט הנאה אבהית, שיש במסגרת הזו, ואני שונא תחרויות. אני ממש שונא תחרויות, ובמהלך השנים, אתם יודעים, יש ארבעה פסטיבלים חשובים בעולם, נכון? שזה קאן, ונציה, ברלין, בטורונטו. ואני תמיד בחרתי להיות בטורונטו, כי זה פסטיבל לא תחרותי. ואני אומר, היו לי איזה 5-6 סרטים ברציפות, בחירה רשמית בטורונטו, במיוחד, כי אין מנצחים ומפסידים, כי אני ממש לא חושב שאמורה להיות יריבות בין יוצרים. אני חושב שכאילו מרתק אותי הסרט של יונתן, והתפקיד שלי זה לעזור ככל האפשר, ולתמוך בכל האפשר, ואותו דבר דני, ואותו דבר הרבה מאוד יוצרים צעירים שעבדתי איתם, ואני בכלל לא רוצה להיות מצב שבו יש תחרות. עכשיו, אתה מבין, אקדמיה צריכה לשלוח סרט לאוסקרים, וזה הכל טוב ויפה. בעיניי, זו הזדמנות כבירה, לראות סרטים נפלאים כמו זה של יונתן וכמו של דני והרבה סרטים אחרים, לראות סרטים ישראלים של יוצרים צעירים בתחילת דרכם, בעצם הם נפתחים לציבור בפעם הראשונה, ובגלל זה, בפורום רשמי זה, אני ממש רוצה לעודד אנשים, באים חברי אקדמיה או לא חברי אקדמיה, לבוא ולראות את הסרטים האלה על מסך גדול, כי היוצרים האלה יצרו אותם כיצירות למסך גדול, ואתה רואה את הסרטים האלה במיטבם על מסך גדול, והם באמת סרטים נפלאים, יש כאן יוצרים נהדרים בארץ.
אז אולי זו הזדמנות, בואו נקדיש שתי דקות לסרטים שלכם, שהשנה משתתפים, אני מסכים עם כל מה שאמרת על תחרות, אבל בסוף, הסרטים שלכם שיוצאים עכשיו בהקרנות האקדמיה, בואו נקרא לזה ככה. אז יונתן, הסרט שלך הוא צ'ק אאוט, נכון? אתה רוצה לספר לנו קצת עליו?
בכיף, כתבנו קומדיית מוסד שחורה, שבגדול מקווה להיות הסרט הראשון האמיתי על המוסד באיזשהו מקום, שזה קצת מצחיק, היות שיש בממד סטירי מאוד עמוק, אבל היא נובעת למעשה מאיזשהו תחקיר עומק שאני והתסריטאי שלי שנפגשנו בצבא, היינו במה שאני מניח אפשר לקרוא לו יחידה מיוחדת, אבל הרגשנו הכי לא מיוחדים בעולם, ופשוט לאורך הדרך, אנחנו גם התחלנו להיפגש עם כל מיני אנשים מקהילת המודיעין, בין השאר גם אנשי מוסד שאמרו לנו גם, תקשיבו, אנחנו מרגישים הכי אפסים בעולם לפעמים. וככל שאנחנו בעצם פגשנו לוחם מוסד מאוד ותיק, שאמרנו, עזבו, אל תעשו סרט ריגול, אני שונא סרטי ריגול. אמרנו לו, למה? זה מגניב, וזה ונעשה. לא, כי זה אף פעם לא אמין. כל פעם שאנחנו רואים את ג'יימס בונד מבקש מרטיני, הוא אף פעם לא מבקש קבלה. וחייבים קבלה, אחרת איך הוא יקבל החזר הוצאות, וזה וזה, וברגע הזה באמת צ'קאוט נולד, וזה באמת סיפור שרצינו לספר, זה מספר את הסיפור של דוב, של לוחם מוסד בסוף ימיו, שמחכה לגודו במלון, ומחכה שמשהו יקרה, מבין, הוא בטורקיה, במלון, עושה צ'קאוט בדרך לפנסיה המשמימה בארץ, וביום שהוא עושה צ'קאוט, היעד מספר אחד של המוסד עושה צ'ק אין, ומתפתחת שם איזה מערכת יחסים לא צפויה, שבין כביכול מחסל, כביכול מחבל, ושני גברים בגיל העמידה נפגשים, ואבי אמר לנו שהוא קראת את הסרט, הוא אמר, זה נהדר, מחכים לגודו ולובי ואחלה, אבל אני, בואו נעבוד על העשר דקות הראשונות.
שהן מצוינות.
ממש, ממש, ממש.
Israelis, they think they're so special. They think they're the only ones that can tell a story. Well, last time I checked, Hollywood is in America. I can tell a story. My life depends on it.
No espionage and murder.
אז אם אתם מאזינות ומאזינים לנו ועדיין לא השתכנעתם הולך לסרט המעולה הזה, אז רק נציין שמשחקים שם נורמן איסה, ואקי אבני, ויעל שרוני, ודרזוזובסקי. זה באמת, העשר דקות הראשונות של הסרט, אני חושב מצביעות על משהו שקיים בשני הסרטים שלכם, וזה באמת מין שיח על טיבו של סטורי טלינג, ועל אמת מול שקר ודברים כאלה.
זה אבי בסופו של דבר, האמירה הייתה, כדי להרגיש עם המון לא צריך לשעמם, תנו לי 10 דקות של פופקורן, ואז אני אחזיק, הוא כמובן היה רוצה שזה 3 דקות, אנחנו הפכנו את זה ל-7 דקות, אבל זה כבר סיפור, ובאמת המון 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 רספקט על הדחיפה הזאת, זה פשוט נתן לנו אתגר, ואני עומד מאחוריו, אני ממש אוהב את הפתיחה.
ואבי, הסרט החדש שלך, גן הקופים?
בהמשך למה שאמר יונתן, אני פשוט מאמין גדול, עוד מתחילת דרכי, ש... אין דבר כזה קולנוע מסחרי וקולנוע איכותי. זו המצאה של חלשים. כל הקלאסיקות הגדולות שגדלנו עליהן, באם זה היצ'קוק או פליני או טרפו או טרנטינו או שפילברג, הם סרטים מאוד מאוד טובים שאנשים ראו. כלומר, סרטים צריכים באמת לשחק בשני מישורים. במישור הכי מתוחכם, הכי חדשני, הכי cutting edge, והכי קומוניקטיבי. וכשעבדתי איתם, היה לי מאוד מאוד חשוב לפרוץ דרך חדשה לספר באמת storytelling, כמו שאתה אומר. וזה גם דבר שאני מאוד עושה בסרטים שלי, מהלהקה ובעצם עד גן קופים. וגן קופים מספר תוך כדי תהייה על איך מספרים קולנוע במאה ה-21, אחרי שכולם כבר ראו את כל הסרטים וכל הסדרות, וכולם יודעים, ואיך אנחנו בורחים מהמלכולת האיומה של ה-AI, של הסרט שעובד לפי חוקי משחק סדורים. סיפורו של מספר סיפורים, סיפורו של סופר, שזה אגב סיפור אמיתי, ואנשים יוצאים מהסרט ואומרים, לא יכול להיות שזה סיפור אמיתי. ואני אומר, באמא שלי. סיפור אמיתי, לא יכול להיות סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. סופר, שהיה סופר מאוד ידוע בישראל בשנות ה-70, סופר שאני בעצם גדלתי על הספרים שלו, ואחרי מלחמת יום כיפור, לקראת המהפך, סבל מתופעת תרבות ביטול בנוסח אז. הייתה התמרמרות מאוד מאוד גדולה כנגד מפלגת העבודה, בגלל שמלחמת יום כיפור נתפסה כישלון, והרבה אנשים נהרגו, וכל מי שתמך בעקרונות הסוציאליסטיים והקיבוציים, נתפס
מבוטל.
כן, והוא הפסיק להיות פופולרי, ולאט לאט הספרים שלו נעלמו מהחנויות, ואז גם שמו לא הופיע בלקסיקון 100 הסופרים החשובים הישראלים הפעילים, וזה כבר היה יותר מדי בשבילו, ואז הוא גילה שהנערה שהיה מאוהב בקיבוץ, בעלה נפטר, ומה שנקרא, it's now or never. כן? והוא עושה מהלך מאוד מאוד דרסטי, כדי להחזיר לעצמו את פרסומו, אני לא אפרט מה שהוא עושה, אבל זה מצריך לזכור אסיסטנטית, שתעבוד איתו, ובעצם תהיה גם אשת סודו, אבל גם הוא ישקר גם לה, ואז מתחיל משחק של חתול ואכבר ביניהם, שאני זוכר, כשאני גיליתי את זה, אני אמרתי, לא יכול להיות שזה אמיתי, ואז נברתי ונברתי, וריאנתי אנשים שהכירו אותו והכירו אותה, וזה פשוט מהסיפורים האלה, שהחיים פשוט הרבה יותר מרתקים מכל דבר ש-AI אי פעם יכול לחבר, ואדיר מילר משחק בתפקיד הסופר, ועושה כאן באמת תפקיד פנומנלי, וכבר זוכה לתהילת עולם גם מחוץ לארץ, ו... בתפקיד שלה זו בחורה שחקנית אלמונית לחלוטין, כי זה נראה לי נחמד, כן, להביא מישהי אלמונית לתפקיד האלמונית, והריקוד שבין הבדרן הידוע בארץ והבחורה הכי אלמונית בארץ הוא ריקוד מרתק, וגם שני כהן ויניב ביטון וזרחוביץ' וכולנו עבדנו פשוט בכלום, אני לא קיבלתי משכורת 3 שנים, וואו. שחקנים עמדו במינימום איגוד, סנדוויצ'ים מהבית, כלומר באמת בתנאים קשים, כי הקולנוע הישראלי באמת בתקופה מאוד מאוד אפלה, אבל חשוב לנו מאוד לעשות סרט למסך גדול. לעשות סרט מסך גדול זה סיפור לגמרי אחר מאשר סרט סטרימינג או טלוויזיה, זה עולם ומלואו ואתה חווה את זה אחרת, וזו הייתה הרפתקה מרתקת, וזה פשוט, זה אושר גדול לפגוש סרט מול קהל שמתרגש וצוחק ומעורב מאוד, זה מוחא כפיים, זה פשוט, זה חוויה גדולה. אני אדבר עם סתם סיפור מהלהקה, הסיבה שאני מתרגש מזה בלהקה, שגם היה סרט מאוד ניסיוני בדרכו, והמפיק שלו אמר, איש לא יראה אותו, אין לו סיפור מרכזי, אין לו מתח עדתי ראוי, העיוורת לא מתחילה לראות בסוף.
מתח עדתי ראוי.
כן, לא, אז מתח עדתי היה, כן, ואומר, ואתה גם ליאקת את החבר שלך שמדבר דרך האף, גידי גוב. כן, והוא אמר לנו שאף אחד לא יבוא לבית הקולנוע, ואין דבר שיותר פוגע ביוצר, לא חשוב מה שהוא אומר, מאשר בית קולנוע ריק, שזה מאוד מאוד מעליב, תופעה שלצערי היום היא יותר שכיחה וזה נורא. ואני זוכר, אני וגידי גוב ומאיר סויסה וגלי אתרי, הלכנו בערב הראשון לקולנוע הוד לראות את סדר גודל הקטסטרופה. ונכנסנו, והיה אולם פשוט מלא 1,100 איש עד השורה הראשונה, והלב שלך פשוט נעצר מרוב אושר, ועם כל התחכום של הולכת הנרטיבים המתוחכמת של הסרט, המפגש בין הקהל לבין המסך היה פשוט מגי, ובאמת באותו רגע אני למדתי שאסור שתהיה סתירה בין תחכום קולנועי ובין נגישות קולנועית, ולכן כשאני עובד עם יוצרים מאוד מוכשרים, כמו יונתן או כמו דני, או הרבה יוצרים אחרים שאני עובד איתם, אני מאוד אומר, אתם לא צריכים לוותר לא על זה ולא על זה, באמת שהקלוט הנשימה של גודר, היה להיט מאוד מאוד גדול שהוא יצא לבתי קולנוע. כלומר, אין שום סיבה לבחור או את זה או את זה, ממש אפשר לעשות את שניהם.
זה מאוד מרגש כל מה שאתה אומר, ואני רוצה פשוט להמליץ לכולם לראות את הסרטים שלכם, וגם כדאי ביחד, זה היה מאוד כיף לראות אותם בהפרש של יום, כל הקווים המקשרים, המקבילים.
תשמע, להיות האלמנה הזאת עבודה קשה ומעצבנת. בוא נחליף נושא.
התקשרה אליי דוקטורנטית לספרות השוואתית, והחליטה להקדיש את עבודת הדוקטורט שלה לספרים שלי, ככה שיכולת שעבודת הדוקטורט שלה תהפוך להיות ספר עליי.
חבר שלי, זה מדהים, וואו.
סופר אחד משונה מאוד מאוד, הוא מציע מלא כסף, למרות שיודע שאין לי את הכישורים שהוא רשם במודעה.
זה פשוט לשחק דמות. גל שלה, חוקרת ספרות רצינית, לשחק את יודעת, לא?
אנחנו כן בפודקאסט מדברים לא מעט על החשיבות של מה שקראת לו, המפגש המאגי, אהבתי את זה מאוד, של בין המסך לקהל, ושזה אנחנו עושים את ההקרנות שלנו בסינמטק וכן הלאה, אבל עוד לא יצאנו לשאול בימאים, בין אם זה מאסטר או בימאי צעיר וראשון, על החשיבות שלכם על המפגש הזה, כאילו למה זה באמת כל כך חשוב? למה זה כל כך כאילו קריטי שאנשים יגיעו לקולנוע?
תראה, יש אנשים שנהנים מעשיית סרטים, אני לא.
אתה לא נהנה?
זה עבודת פרך, זה תהליך אמוציונלי מאוד קשה, זה תהליך פיזי מאוד קשה, אין יום צילום שצילמתי בחיים שלי שלא פחדתי ממנו, אתה כל הזמן מפחד שאפשר יותר טוב, זה הפומו האולטימטיבי, נכון? בניגוד לתיאטרון, שיש הצגה פחות טובה היום, ומחר אנחנו נחזור ונשפר, צילמת, שברת, קנית, כן? אם צילמת, זה הסרט, אין לאן לברוח, ואתה עובד עם הרבה מאוד שחקנים, זה לא תלוי רק בך, זה תלוי המצוינות של כל מי שמסביבך, אתה נותן המון הוראות לכולם, ואני שונא להגיד לאנשים מה לעשות. אני לילדים שלי התחמקתי מלהגיד מה לעשות. אני ממש שונא את האמירה הזו, אני זוכר שכשהייתי מורה, המנהל בית ספר, יש איזה, אתה אמור לבדוק נוכחות. אז אני שרפתי לבדוק נוכחות, אמרתי, מה זאת אומרת, אם האנשים שבאים לבית ספר לקולנוע לא נורא רוצים להיות כאן, כן, אז אני אאלץ אותם להיות כאן דרך, מה פתאום, או שהם נורא רוצים להיות כאן, או שפשוט אני מבזבז את זמני, ואני שונא את כל הריטואל הזה של המפקד. כן, עכשיו, אין ברירה, אתה במאי, אתה קצת מפקד, אין לאן לברוח. אז התהליך הוא תהליך קשה, אז אני נורא אוהב את הכתיבה, שזה תיאוריה, אני גם הייתי בקר קולנוע הרבה שנים, אז כל הצד התיאורטי בא לי בקלות, אני מאוד אוהב את ההכנות, את העבודה עם היוצרים האחרים, עם השחקנים, אני מאוד אוהב כל מה שקשור לכך שאין שעון מתקתק, וצריכים לגמור ב-11 שעות הנתונות, ואם אתה עובד כל כך קשה, זה לא יכול להיות רק בשבילך. כלומר, אני מניח שאני אנוכי ככל בן אדם אחר, אבל אם אתה עושה דבר כל כך קשה וכל כך מסוכן, ומעולם לא עשיתי סרט שלא יסתכן בכישלון מוחלט. כלומר, כל סרט שאתה עושה שהוא פולש החוצה מגבולות ז'אנר, ואני אפילו לא עשיתי קומדיה מובהקת, או דרמה מובהקת, או מלו דרמה מובהקת, כלומר, אני תמיד מנסה למצוא מחדש דרכים חדשות לספר סיפורים. אתה תמיד מסתכן בכישלון פומבי. אין כישלון פרטי בקולנוע, נכון? כל הכישלון הוא פומבי. ואתה לא עושה כלום כדי להגן על עצמך מהכישלון, אתה עושה את הסרט כדי, הסרט שאתה רוצה לעשות. אז אתה משקיע כל כך הרבה משאבי אנוש שלך ושל אחרים, אז כבר כדאי שמישהו יראה את זה באותה הזדמנות. ובמיוחד, אני מאוד מאמין בסרטים שמשחקים תפקיד בתרבות ובחברה נתונה. וזה קצת יומרה, אמנם, אבל בלי יומרה אין אומנות ואין הישגים. ואני מאוד מאמין, ואני זוכר שהלהקה יצאה תקופה מאוד מאוד סמוכה לסדאט בארצה. מתחיל תהליך השלום. עכשיו, אני בספק גדול שסדאט ראה את הלהקה בקהיר ושר את שיר השלום יחד עם כולם, לא נראה לי הגיוני, אבל יש איזה מין סינרגיה בין תרבות כשהיא אפקטיבית ובין חברה ובין פוליטיקה, וכשזה הכל עובד ביחד, יש שינוי. וכשאני עושה סרט, אני מסביר לעצמי שאני סובל נורא מהקימה המוקדמת, בכך שאולי לסרט יהיה משמעות מעבר לזה שעשיתי אותו.
עכשיו, איפה המשמעות הזאת פוגשת? אני כן אחזור רגע לנקודה הזו, את המסך הגדול לעומת, כי היום יש כאילו ההבטחה של הסטרימינג, כביכול, שדי התפוצצה לנו בפנים, אבל זה שכל הסרטים יהיו נגישים לכולם בבית. נכון?
תראה, זו חוויה מאוד מאוד שונה. יש ביהדות, אנחנו מצווים להתפלל במניין, נכון? למה מניין? אלוהים לא חרש, נכון? אין לו כזה מתקן שמיעה כזה.
הבנתי גם שהוא שומע מחשבות.
כן, אז למה צריכים לפחות 10 אנשים? כי צריך קהילה. כי התפילה בקהילה יש לה עוצמה, כי הטקסט הוא אותו טקסט, והנרטיב הוא אותו נרטיב, ו10 אנשים שמכוונים לכיוון מסוים, ומסכימים על ערכים מסוימים, ונרטיב מסוים, יש בזה כוח גדול. וכשאתה רואה סרט בבית קולנוע עם קהל, כן, אז הקהל הוא קהילה, כאן בשם קהל, ואתה חולק איתו נרטיב, ואנשים צוחקים ביחד, ומתרגשים ביחד, ומפחדים ביחד, וזו חוויה שהיא גדולה יותר מחוויית הצרכנות, ואין מילה שאני מתאהב יותר מאשר תוכן. כן, ברגע שאומנות הופכת לתוכן, אנחנו צריכים להפסיק ליצור אותה, בגלל שאנחנו פשוט חלק מחברה יצרנית וצרכנית. ואומנות בעיניי זה דבר שצריכים לחוות, כן? זה לא לתווך, אלא לחוות. ושאתה חווה את זה בחברות עם הרבה אנשים, זה כמו כדורגל במיטבו. אם אתה רואה משחק בסמי אופר עם 30,000 אנשים, זה אותו משחק שראית בטלוויזיה, אבל החוויה היא הרבה יותר עוצמתית.
אי אפשר להשוות, ממש. אני ממש זוכר גם סרטים שראיתי בטלוויזיה, מן הסתם כשראיתי אותם באולם מלא בקולנוע, אז חוויה כמעט הפוכה, פתאום אני צוחק מכל הרגעים.
בקרנות שלנו, אנחנו רואים את הסרט מראש כדי להתכונן, ואז יוצא שאנחנו רואים את אותו סרט פעמיים באותו שבוע, ופעם אחת זה חוויה שהיא בסדר, ופעם שנייה פתאום טקסי דרייבר מצחיק, או פתאום ג'ון מלקוביץ' הוא מקרינג' או...
מלא דברים, לא, גם אצלנו היו רגעים שאנשים התחילו לשיר עם די הרד,
נכון.
או דברים כאילו שאפשר לחוות אותם רק באולם עם קהל, והאמת שבהקשר ספציפי לאקדמיה, חברי האקדמיה מקבלים ממש לינק לצפייה, VOD, שאליו עולים הסרטים. אז כהמשך ישיר לסטרימינג, יש ממש את האופציה של כל חבר האקדמיה שלא מצליח להגיע להקרנה, ללכת ולראות אותו בעצם בלינק. ובאמת, כמו שאבי אומר, מרגיש לי שזה קצת מאבד מהטעם. מה אתה חושב, יונתן?
אני כמובן מאוד מסכים עם היפים של הקהילה. אני חושב שיש גם עוד נדבך שמאוד מאוד רלוונטי בעשור האחרון, שהוא לא רק כל סרט... כל סרט הוא יותר טוב כשאתה רואה אותו עם זרים בחושך. כל סרט. זה הקומזית, זה המדורה האחרונה שנותרה לנו בהמון מובנים. אבל יש משהו בשעה וחצי הזאת שגם מאפשרת לך פעם ראשונה בעשור הזה גם לא להיות בטלפון. וזה גם משהו שהוא מאוד דומיננטי בבית, כשאנחנו בטלוויזיה, אז שנייה שירותים ושנייה רגע טלפון וזה, יש משהו מאוד קומילינג, יש משהו מחייב בצפייה קולנועית, אתה נזהר רגע שנייה על החוויה של אלה מסביבך, ואני חושב שהדבר הזה, אני מאוד מרגיש אותו סביב קומדיה, נגיד עשיתי משהו שמפלרטט עם הקומדיה השחורה, ולכן קומדיה וגם סרטי אימה מאוד מורגש בקהל, מאוד מורגש בקהל מתי, אבל גם בסרטים שהם... גם בסרטים של ברגמן, לראות דיאלוג של שני אנשים במיטה, אבל מול קהל, הנשימה נעצרת שזה רפליקה פתאום מגיעה, ואי אפשר להשוות את זה. לא משנה איזה טלוויזיה HD יש לך בבית, ואיזה סאונד יש לך בבית, זרים בחושך. זה, אם אני הייתי פותח פודקאסט לקולנוע, ככה הייתי קורא לו, זרים בחושך.
איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר. איזו מין שלווה ועוד שבוע עבר.
רצינו לשאול, נוצר סיטואציה מאוד מעניינת בטקס השנה, באופן כללי בתחרות השנה, שבו אנחנו בדרך כלל רגילים לראות מעין סדרה של במאי מאסטר כאלה, אבי, כמובן אתה ביניהם, שעושים סרטים, שפועלים בתעשייה הישראלית ודי כאילו, מוכרים לנו, ובדרך כלל מזנבים בהם מספר במאים צעירים, ואני מסתכל על רשימת הסרטים השנה, ואני רואה רק במאים צעירים.
איתן גרין.
נכון.
וכן, זה יחסית תחרות צעירה השנה.
מצד אחד זה נורא מרגש, מצד שני, מעניין אותי לשמוע איך אתם גם רואים באופן כללי את איפה שהתעשייה נמצאת וכן הלאה, אבל מרגיש לי שיש פה איזושהי כמעט דחיקה החוצה. כאילו, אני לא רואה את היכולת של במאים מאסטרים כאלה פשוט להמשיך ולייצר קולנוע בארץ. מצליח לשמוע קצת איך אתם רואים את זה, ועל המתח הזה בין באמת, כאילו, גם אתם שניכם אין סיפור, דוגמה חיה לזה, לא רוצה לקרוא לזה מורה ותלמיד, למרות שזה ממש התחיל ככה.
מה שזה היה.
שמוצאים את עצמם בסוף באותה נקודה.
ואבי, יש הרבה מה להגיד על מה ששאלת עכשיו, אבל אני כן אגיד שאבי, בהיבט הזה, מאוד מאמין במאסטר ואפרנטיס. כלומר, התפיסה שלו של קולנוע כקראפט, ולקחת אנשים ולנסות גם, זה משהו שהוא הרגיש, גם בלהקה, עם אורי זוהר, וזה משהו שהוא מבחינתו דאג גם להעביר אלינו, ולי ברור שאם אני אזכה להגיע למעמד של מאסטר, אז אני מאוד מאוד אחפש להעביר את הקראפט הלאה, כי יש משהו בעברת מקל הזאת, שהיא מרגשת, היא קיימת לאורך כל ההיסטוריה של האומנות השביעית, וכל אומנות בעצם, אבל ספציפית בקולנוע, אבי ממש נושא דגל בקטעים האלה, ולא סתם הוא גם באמת לא מאמין בתחרותיות, כי הוא מחפש את השרשרת החיה הזאת. לגבי מה שאמרת, האם בימאים מבוגרים נדחקים החוצה, אני אתן לאבי לענות, אני רק אגיד שהשנקל שלי בנושא, הוא שאבוי לנו, אבוי לנו אם זה יהיה המצב. מה אתה חושב?
אני חושב שלצערי הגדול זה נכון. אני מאוד מאוד אוהב קולנוע ישראלי. זה דבר שמרתק אותי, וביום שאני לא אעשה קולנוע, אני אהפוך להיסטוריון קולנוע ישראלי. יש מעט סרטים ישראלים שלא ראיתי, וכל התהליך מאוד מרתק אותי, כי יש, לו קולנוע זה אומנות שמייצרת מיתולוגיה, וזו מדינה מאוד צעירה שהמיתולוגיה שלה הולכת ומתהווה. ואתם אנשים שלא רואים, לא למדו רק קולנוע, אלא גם פילוסופיה וגם תיאטרון, זה נורא נורא נכון. כלומר, אני מאוד אוהב את הפן התרבותי הכולל. ובאמת, כשאני התחלתי, היו מאסטרים בקולנוע הישראלי, שהם היו בעיקר אפרים קישון ואורי זוהר, ושניהם מאוד עזרו לי בתחילת דרכי, בעצה טובה, בהכוונה, אורי זוהר אפילו שיחק תפקיד קטן בלהקה, ואני ויתרתי לו כי הוא כבר חזר בתשובה, ואמרתי, לא, 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 זה מאוד חשוב לי להעביר את הלפיד, ובאמת מאוד מאוד יפה, ואני באמת חושב שזו מסורת מאוד מאוד יפה, ויבוא יום, ובאמת, ויונתן ודני יהיו המאסטרים, והם ילמדו בשפיגל, ויהיה כזה יונתן אחד שמתפלח לשיעורים שלהם, ותהיה פרשייה. אבל מה שנוצר היום בארץ, וזה באמת התקופה האפלה ביותר שאני זוכר מאז שנות ה-90, שזה נעשה כמעט בלתי אפשרי לעשות סרטים ברוחב ובאורך שמאפשר הקרנתם בבתי קולנוע, כי התקציבים כל כך הצטמצמו, והגזרות שנגזרו על ידי שרי תרבות קודמים, ושר תרבות נוכחי שאני לא בטוח איפה הוא עומד כרגע, ומשקיעים פרטיים שנעלמו, ופגעי הקורונה, נוצר מצב שבו באמת, מה שאתם קוראים המאסטרים, לא באמת יכולים לעשות את הסרט שהם רוצים לעשות, ושלא לדבר על להתפרנס, שזה בכלל דבר שלא קיים. אז קולנוע ישראלי לא אמור להיות קרדום לחפור בו, מלכתחילה. אין אף וילה ברצליה פיתוח שנבנתה מרווחי סרט ישראלי. כלומר, זה לא מצב אפשרי.
אבל עם אבי נשר, אני עכשיו מתייחס אליך רגע, לא בתור האיש המקסים שיושב מולי, אלא הדמות אבי נשר, גדול הבימאים המסחריים, וכן שבאמת עושה סרטים שהם גם אמנות וגם מצליחים בקופות, אם הוא צריך לעשות סרט בלי מזכורת 3 שנים, מה יגידו אזובי הניטאי? כאילו, מה יגידו, מה נשאר?
שוב, זו בעיה מאוד מאוד קשה. אחת הסיבות שכל כך חשוב לי שאנשים יבואו ויראו את הסרטים של יונתן ושל דני, ושיש המון המון סרטים מרתקים ומעניינים של יוצרים צעירים שמשתתפים באירוע אקדמיה. וזו בעצם העתודה של ישראל, ואנחנו ראינו בשבועות האחרונים נבחרות נוער של ישראל, גם בכדורגל וגם בכדורסל, פשוט עושות פלאים, ויש כאן קולנוענים צעירים פשוט נפלאים ומרתקים שעושים קולנוע מאוד מעניין, ויהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע להקרנה בית קולנוע, בגלל שזה, המילה מסחרי היא מילה שאני מאוד מאוד לא אוהב, כי קולנוע זה דבר שעולה כסף מעצם הגדרתו. בניגוד לתיאטרון שיכולים את 4 חברים לקחת איזה במה בדרום העיר ולארגן את העניינים, בקולנוע זה בלתי אפשרי, בקולנוע יש ממד טכנולוגי. אז המילה מסחרי היא לא נכונה, המילה טכנולוגית היא יותר נכונה. ופשוט בגלל שזה עולה כסף, אי אפשר להתחמק מזה שזה עולה כסף, כי אנשים צריכים לאכול ארוחות צהריים, ויש דברים שפשוט עולים כסף, והמדינה, ישראל נעשתה מדינה כל כך יקרה, והמשכורות כאן כל כך גבוהות, שבעצם יש סרטים שמצלמים 10 ימים, ב-11 ימים, ועדיין עושים סרטים נפלאים, אבל אני לא בטוח שלסרטים שאתה יכול להחזיק אותם בבית קולנוע במשך 80 דקות, סתם כי זה נורא מעט זמן, וזו הסכנה הכי גדולה, כי באמת יש יוצרים נהדרים, כמו יוסף סידר, שבדרכו למאסטריות, וגיא נתיב, וכמובן ארי פולמן, שהם באמת יוצרים שאתה היית עכשיו רוצה לראות סרטים שלהם בתחרות הזו, כי בעצם יש משהו נכון ויפה ביוצרים בשלים וחכמים ומנוסים, שכבר פיינחו את הסוד של סרט שגם המבקרים אוהבים וגם הקהל עובד, וזה כמו שבאמת בספורט, אני מחבב ספורט בטח, שמתם לב, כלומר בספורט זה מאוד נכון, המתח הפנימי בין הנבחרת הבוגרת ונבחרת הנוער, ותחלופה מתמדת, כלומר באיזשהו מקום כוכבי נבחרת בוגרת מתבגרים, וכוכבי הנבחרת הנוער מחליפים אותם, ויש משהו מאוד מאוד יפה בתנועה הזו. ברגע שאין לך נבחרת בוגרת, אין לכוכבי נבחרת הנוער, אין לאן ללכת, ואז הם יעזבו את הארץ. ואז לאט לאט לא יהיה קולנוע ישראלי, ושלא תהיה קולנוע ישראלי, לא תהיה מיתולוגיה ישראלית. ואני זוכר בתמונת הניצחון, הרמטכ"ל דאז כוכבי מאוד אהב את הסרט ועשה הקרנה לפורום מטכ"ל. ואני דיברתי איתם גם על האספקטים שקשורים לסיפור כנשק, אבל גם חשיבותו של קולנוע במדינה נתונה. וקולנוע זה מהלך אסטרטגי, כלומר, קולנוע מקנה זהות לאומית, לכאן או לכאן, אבל קולנוע זה מדיום שמדבר אל קהל גדול ומייצר נרטיב משותף. ברגע שזה נעלם, ואתה תלוי בחסדי תוכניות ריאליטי וכל מיני דברים שכמו שיונתן אומר, אפשר לשים אותם על פוז וללכת למקרב ולחזור. ברגע שאין משהו שמחבר ציבור עם נרטיב אחיד, הזהות מתחילה להתרופף, ואנחנו כבר חווים חוויה מספיק קשה היום בארץ של שסעים חברתיים, וקולנוע ישראלי בדרכו המשונה איכשהו חיבר בין השבטים השונים, אפילו סרטים שאולי אנחנו לא משתגעים עליהם וקוראים להם בכל מיני שמות של מאכלים עממיים. גם הם בדרכם שלהם עשו איזושהי עבודה של ניסיון לחבר. וברגע שזה נעלם, וזה נעשה חברה נטולת קולנוע, זה נעשה חברה מאוד אומללה.
אני מרגיש, וואו.
וואו, קודם כל וואו.
כאילו...
ממש.
אנחנו ישבנו כאן הרבה שעות בספה שלכם, שתבינו. ככה נראים הסשנים. מדברים על תסריט מעט מאוד, הרבה שיחות כאלה.
אז בדיוק בהקשר הזה, כאילו, דבר ראשון, זה מאוד קשה לשמוע את זה. עם כמה שאני באמת מסכים.
הוא היה יותר אופטימי אז לפני ארבע שנים.
לא, אני לא אופטימי, כי אני פשוט... היה לקשת תוכנית, עשרת הסרטים הגדולים של הקולנוע הישראלי בכל הזמנים. אז בסדר, היה לי שני סרטים שם, להקה וסוף העולם שמאלה, והזינו את הבמאים לדבר איתם. ואני נכנסתי כשיצא במאי, שאני לא אנקוב בשמו, אבל במאי נהדר, בדרך להיות מאסטר, עשה כבר מספיק סרטים להיכנס למקום, ונראה מבוגר ב-20 שנה מגילו אמיתי וכולו, ואמרתי לו, מה זה וזה? אמר, אני...
זה לא ארי פולמן, כי הוא חתיך.
למרות שגם לא ישר לבן.
לא, זה לא ארי פולמן. שעשה באמת סרטים נהדרים. והוא נראה מאוד מדוקה, ואני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מביים איזה סדרת טלוויזיה לאיזה ערוץ אמריקאי, ואני אומר לו, אבל למה אתה לא עושה סרט? אז הוא אומר, השתגעת? זה פשוט בלתי אפשרי. זה פשוט בלתי אפשרי. עכשיו, ברגע שזה נעשה בלתי אפשרי, אז זו סכנה, זו סכנה קיימת.
אני מרגיש שיש פה איזה מין שם שמרחף מעלינו, בהקשר הזה, שהוא קיים מאוד בסרט שלך, והוא גם יוצר וגם תיאורטיקן וגם אקטיביסט, וזה פייר פאולו פזוליני.
כן, פזוליני מאוד, הוא חבר טוב שלי. גם הוא יושב על הספה הזו בדרכו הבלתי נראית. כן, שוב, אני מאוד אוהב את הקולנוע של פזוליני, ששוב עשה קולנוע מאוד איכותי, מאוד נגיש, מאוד מנהל דיאלוג עם כל המעמדות, הוא לא עושה רק לפיינשמקרים, הוא לא עושה רק לפשוטי העם, ואני, שוב, אני מאוד מאמין שהמאסטרים עושים קולנוע רחב. כן, אני באמת חושב שקולנוע זה הזדמנות נהדרת לדבר עם אנשים שלא מסכימים איתך. כן, כי לדבר עם אנשים שמסכימים איתך זה פשוט קל מדי. כן, ולעשות קולנוע אני פעם כתבתי מאמר מאוד מאוד נרחב על השפעתו של הקולנוע האמריקאי על סוף המלחמה בווייטנאם. הסרטים שתרמו לסוף מלחמת וייטנאם היו סרט כמו מש שלעג לצבא האמריקאי. כלומר, דווקא סרט סוריאליסטי כמו גבעת חלפון, שפונה לקהל מאוד מאוד רחב, יש לו אפקט פוליטי רב יותר מאשר סרט צדקני שאומר, באלוהים אמא, אני שונא את המלחמה.
זאת הייתה נבואת זעם, ממש, מה שאמרת, ובאמת קשה לשמוע ועצוב נורא. זה ממש טרגי שיש איזשהו אקוסיסטם של תנועה של הרוח של התעשייה, אפשר לקרוא לה ישראלית, שמשהו שם התפורר, וזה ממש היה, זה גם נורא עצוב, בדיוק בהקשר של מה שאמרת, שיש דור כל כך מוכשר של יוצרים, ואיך הדבר הזה עלול ממש להתפורר, או ממש כבר מתפורר.
אני אקח רגע את התזה שהצגת, שאני מאוד מתחבר אליה, שקולנוע הוא האתוס או מיתוס המודרני.
גם וגם.
לתחושתי, יש ניסיון אקטיבי, אמיתי, לרסק את המיתוס הישראלי, הכל יכול, לצרכים פוליטיים. ותקיפה כמעט אקטיבית, בטח תחת שרת תרבות ספציפית, של תעשיית הקולנוע, נעשית ככלי ניגוח אמיתי, כדי לשבור את היכולת שלנו בכלל לייצר מיתוס משותף.
תראה, אני רואה את מה שהחברים רוטמן ולוין עושים, לא רק עם התקפה על מערכת המשפט, אני רואה את זה כמתקפה על הישראליות עצמה. הישראליות זה מין דבר שהתפתח במהלך 75 שנים, שיש לו היבט תרבותי זהותי מובהק, באם זה חבורה שכזו, או באם זה מציצים, או באם זה הלהקה, או באם זה אפס ביחסי אנוש. הסרטים שמבטאים את הרוח הישראלית שכולנו מאוד מחבבים, ורובנו חיים כאן, כן, לא רק כי החומוס יותר טעים, אלא כי אנחנו מעדיפים לחיות כאן, מאשר לחיות בלוס אנג'לס, שמן הסתם זה יותר כלכלי, וזה יותר רווחי, ואנשים שעושים קולנוע, ודאי יש להם את כל הסיבות, לא לגור כאן מסיבות הווילות בהרצליה פיתוח, שדיברתי עליהם מקודם. אבל אנחנו בוחרים, לגור כאן, אנחנו אוהבים את הזהות הישראלית. היום יש מתקפה על הזהות הישראלית. וזהות לאומית, מעצם הגדרתה, נוצרת בעיקר דרך קולנוע, כי זה מדיום כל כך נגיש. כלומר, הזהות האמריקאית נוצרת דרך המערבון. כן, אם אתה, אם אין מערבון, כן, אז כל האינדיבידואליזם האמריקאי ו-do the right thing, וזה הכל, זה הכל הולך ומתמסמס. כלומר, יש היום ניסיון לשנות את המהות של המדינה הזו, וזה אנשים שאומרים שזו התקופה הכי קשה, מאז 48, אני מזדהה עם זה לחלוטין, וכאן יושב חברי יונתן עם החולצה שאומרת,
חובה
להתנגד לדיקטטורה, וזה כמובן מאוד מאוד נכון, אבל בעיניי מה שקורה לקולנוע, זה בעצם הטריילר למזימה הגדולה יותר. והיא פשוט העלמות של הדבר הזה שמחבר אותנו ברוח של האנחנו הקולקטיבי, שהוא טולרנטי כלפי מי שאנחנו לא מסכימים איתו, שזה כמובן מובן מאליו, אבל הוא כן נותן לאנשים, שוב אני חוזר ללהקה, הלהקה לא נגמר באיזה אהבה גדולה בין כולם, לבין הכרה שאתה צריך להסתדר כדי שהמופע יקרה, צריכים לזרוק לבן על הפנים ולהגיד לבן, 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 ולעלות. כלומר, מה שקורה היום זה ההפך הגמור. זה לא לבן, זה מקל בעין. כלומר, ואני, המילה שאני הכי שונא, זה אני ניצחתי.
זה מכתזית.
אסור לנצח. כן? צריכים להגיע לדבר שעובד עבור כל הלהקה. וסוף הקולנוע, באם זה יקרה, זאת תהיה מכה אנושה לחברה הישראלית, ואין דבר שמעציב אותי יותר.
מה נגיד?
הרסתי לכולם את הערב, אוי, נצטער.
אתם מטרפים! אתה גם מטרפים! מה אתה עושה? מה אתה עושה? בשביל מה אתה עושה את כל הדברים האלה? אתה רוצה להרוס חיים של אנשים? בגלל האגו המנופח שלך? בגלל הפרינציפים המיושנים שלך? מה אתה עושה? מה ספיק עם זה?
אז מה אם שפכו עליך לבן אבי? לבן.
טלטלת אותי.
לא, אבל נעביר הילוך לדברים חיוביים, כי אנחנו כאן לעשות...
זהו, בואו ניתן איזה טוויסט טוב לאירוע הזה.
לא, אנחנו דברים חיוביים. סתם, אני אומר, נגיד, הסרט של יונתן, שזה סרט שאני מאוד מחבב, ואני לא אובייקטיבי. אז זה בסדר גמור, זה באמת יחסים...
אנחנו גם מחבבים, ואנחנו יותר אובייקטיביים.
אתם יותר, לא, אתם יותר. זה מאוד משמח לי, וזה מאוד חשוב לי. אז אני אומר שזה... הסרט של יונתן הולך לעבור תהליך לא פשוט... הפצתית, כי כבר האסון כבר מקרסם. נכון, כבר אנשים איבדו את ההרגל מלכת לקולנוע וכבר וכן הלאה וכן הלאה. ובגלל זה אני אומר, הקרנות האלה באקדמיה הם הזדמנות נפלאה להגיד ליונתן, בית קולנוע מלא, אנשים צוחקים, אנשים דיינים, תמשיך הלאה. אל תעצור, בבקשה, אל תעזוב. בבקשה, תישאר לעוד סיבוב. ובעיניי, כלומר, אין הרבה חדשות טובות, אנחנו דיברנו, אותי זה שימח מעבר כל פרופורציה, שפנדנגו לקחו את גן קופים.
זהו, הדבר הראשון שאמרת לי לפני שראיתי את הסרט זה, תשים לב לשקופית לפני הפתיחה. ואני כזה, אוקיי, זה השקופיות של המפיקים, זה המפיצים, ואז השיחה שנייה לנו אחרי זה, כהכנה לפרק, זה כמה התרגשת שיש מפיץ איטלקי. נכון?
זה לא רק איטלקי, זה מפיץ, זו החברה שמתמחה באותרים, כלומר החברה הזו, פנדנגו, היא לא חברה שאומרת לך מה הם רוצים לסרט הבא בקיץ, הם עובדים עם סורנטינו ועם נני מורטי וכל החברים האלה, והם שואלים אותך מה הסרט הבא שלך. כלומר, הם לא אומרים לך מה הם רוצים שאתה תעשה, ומעולם לא לקחו סרט ישראלי, וזה שהם ראו את גן קופים ומאוד אהבו ומאמינים בפוטנציאל הבינלאומי שלו, זה כמובן מאוד מחמיא, אבל יותר יפה, זה בעיניי, שעכשיו הם נכנסו לעוד סרט ישראלי בקופרודוקציה. וביום שבו חברי יונתן ודני ואנשים כאלה יחברו עם חברה כמו פנדנגו, זה יהיה היום שבו אנחנו נוכל להתחיל טיפה לנשום בקולנוע הישראלי, כי באמת שנשאר מאוד מאוד חמצן, ואתה צריך איזושהי הזרקה מאיזשהו כיוון, כדי שאפשר יהיה לעשות קהל שיצדיק את ה...
מה שאתה מתאר, הוא חלק מגל, שאני מקווה שהוא לא עדווה, אלא שבאמת יתפתח לכדי משהו גדול יותר, ואנחנו רואים את זה גם בהוליווד, עם A24 שדיברנו עליהם בעבר, שהמפיץ, מעצם זה שלצערנו יושב על הברז, אם הוא משכיל לבוא ולהגיד, אני לא יודע יותר טוב מה יוצר, אלא אני אמצא את היוצרים שמתאימים לקהל שלי, נותן מצד אחד יד חופשית גדולה יותר לעותרים, לבימאים, תסריטאים, מפיקים וכן הלאה, ומצד שני, כן מצליח להפוך את זה לאירוע שהוא גם כלכלי, ויותר חשוב מזה, רחב כמה שאפשר. נכון.
וגם A24 ספציפית הייתה חברת הפצה שהפכה להיות חברת הפקה.
והם המותג.
כן, הם תו התקן לסרט. ואני חושב שיש הרבה כוח גם לפנדנגו, מעבר לזה שהשקופית יפהפייה פשוט. וגם...
טוב, איטלקים, אתה יודע זה.
כן, לגמרי.
נזכיר בהזדמנות זו שאנחנו פודקאסט שלפעמים יש לו גם חסות של קמפארי.
הסיבה שנסענו...
איטלקים אנחנו אוהבים מאוד, כן.
כן, בגלל זה גם נורא רציתי לשמוע קצת על פזוליני בהקשר, אבל... זה מעניין, כי דווקא מעניין אותי לשמוע מיונתן, כי יש לנו פה את אבי שבאמת לוקח אותנו דרך הפצה לקופרודוקציות, ובעצם אולי לעתיד לבוא כדי להציל את האקוסיסטם שנקרא התעשייה הישראלית לקולנוע, אבל יונתן בתור יוצר ישראלי שבעצם הופץ על ידי חברת הפצה ישראלית, איך אתה מרגיש מול זה, כאילו, בגלל שזה לא קופרודוקציה, בגלל שזה הפקה שגם נכתבה וגם נעשתה בחממה של שפיגל, ובתוך אקוסיסטם ישראלי לכל אורך הדרך,
כמעט לכל אורך הדרך, אנחנו כן לפני שפיגל היינו באמת, זה פותח לתקופה בחממה של סנדנס, תראה, זה מראטון של 8 שנים, שמאוד מאוד קשה תוך כדי לקבל אינדיקציות להאם אתה בכיוון נכון, אז אתה אוסף כל מיני פירורי לחם, בקצה של זה, זה שמישהו כמו אבי בא ואומר, אני אוהב את זה, אני רוצה להיות חלק מזה, אבל לפני כן צריך לעבור המון המון דברים, שאתה כיוצר חייב להצליח להיחס בהם, בין אם זה לקבל מענק פיתוח ראשוני מהקרן, שאומר, אוקיי, יש פה משהו, תשב לכתוב, ואז סנדנס, ואז פתאום ירושלים, ואז פתאום פרס בחמה של ירושלים, ואז קרן גדולה, מענק, סירוב, בעצם תעבוד עוד שנה, עכשיו עד הסבב הבא, צל גיוס, כל הזמן, לאורך כל הדרך אתה משכתב, ומאוד מאוד קשה להצליח להגיע לקו הסיום, ולצערי אני עדיין לא נמצא בו. כלומר, אני עדיין אוסף את הפידבקים האלה, ומצליח ורואה שפתאום יש עוד הקרנה מלאה בקנדה לפני יומיים, ויש עכשיו עוד הקרנה בסינמטק ביום שישי, ומנסה למצוא פידבקים מחברי האקדמיה שניגשים אליך, ומאנשים שלא, זה גם סוג של פידבק, אבל בעצם להגיע עכשיו אחרי 8-9 שנים של עבודה, אני מרגיש שאלף, אני יודע בהמון מובנים מה עובד בסרט, אני מבין מה לא עובד בסרט, איזה קהל הוא פוגש, איזה קהל הוא לא פוגש, ועדיין השאלה המהותית, אם הטריפקטה המושלמת של סרטים היא לצורך העניין פסטיבלים, מבקרים וקהל, בכוונה אני שם קהל למעלה, אז אני יודע להגיד שהכי חשוב לנו חייב להבין איזה קהל זה יפגוש, ובהיבט הזה לנו אין מפיץ בינלאומי. לנו אין מפיץ בינלאומי.
עוד לא,
אינשאלה. אבל באמת גם יכול מאוד להיות שכרגע לא מעט אנשים אומרים, וזה המצב אגב של רוב הסרטים, אם לא כולם כמעט, פרט לבאמת אבי ואולי, אני לא מכיר מספיק, אבל יש רוב מוחץ של סרטים שלא מצליחים למצוא הפצה בינלאומית, בגלל שהרבה מפיצים יגידו לך, אני עדיין תקוע עם סחורה של 3 שנים אחורה של הקורונה, ובגלל שהקהל עכשיו מאוד מאוד מורכב, וחבל להוציא אותו לקולנוע. אז לנו כרגע התקווה היא באמת למצוא קהל בארץ, להצליח להביא אנשים לראות את זה, להגיד, אוקיי, זה אומנם סרט שיש בו סיפור מאוד ישראלי, הוא באנגלית, אבל הוא פוגש קהל, ועכשיו בואו ננסה לפזר אותו בעולם, יכול מאוד להיות שזה גם לא יקרה.
אבל אני אוסיף עוד נדבך לתקווה, ואני מתקן מה שאמרת, פנדנגו לא נכנסו לקופרודוקציה בגן קופים, כי הם באופן כללי לא יחשיבו עצמם אנשים שנכנסים לקופרודוקציה לעתים קרובות. יש להם את הבמאים שלהם, האותרים שלהם, למה הם צריכים צרות. כלומר, הם לא היו בעניין. ואז, באמת, אנחנו פשוט, אנחנו היינו ברומא, הייתה הקרנה של גן קופים, והם עפו על הסרט, והם חשבו שיש לו פוטנציאל בינלאומי גדול, והם קנו את הזכויות לעולם. עכשיו, הסרט השני, הם כבר נכנסו בקופרודוקציה, הסרט שמצולם עכשיו בארץ, שהם שותפים, והתקווה שלי...
לא תספר לנו איזה.
אני לא אספר לכם שזה. לא, אני לא, אני תיבה חתומה. התקווה שלי, שבאמת, נגיד, כלומר זה לא רק תקווה, אני אבדה שהם יראו את הסרט של יונתן, כי הוא באמת, הוא סרט ראוי בעיניי. ואז הם יגידו, יש כאן יותר בפוטנציה. כן? ואני מקווה שאני אגיד, אספר להם על הסרט של דני, ואני מקווה שיגידו, הנה עוד יותר בפוטנציה, ואני מקווה, כי דני מורטי, הם נכנסו לסרט הראשון, הם לא חיכו לסרט החמישי, כשהוא היה נני מורטי, הוא היה כזה נני מורטי, כן? וסורנטינו הם בסרט הראשון, ב-Consequences of Love, הם נכנסו. ומה שאני יכול לעשות, אני צריך לעשות. כי באמת שביום שיונתן יעשה סרט שני, הסרט הראשון מצוין, והסרט השני אפילו יותר טוב, כן? ואתה מאוד מאוד רוצה שיהיה הסרט השני.
וואו.
כן, זה השיחה מרתקת.
כן.
יש משהו שאתם הייתם רוצים להגיד למאזינים ומאזינות שלנו לפני שאנחנו מסיימים? איזשהו מסר אחרון, אופטימי או פסימי?
אני אשמח מאוד מאוד מאוד, בלי קשר למה דעתם על הסרט, שאנשים יבואו לראות את הסרטים בקולנוע. יש עוד שבוע של הקרנות, ואחר כך יש שלב ב' מלא בהקרנות. ואני אגיד על הסרט של אבי, שאני מתעקש לראות אותו בקולנוע, בגלל שאני חושב שפריימים של אבי, זה פשע לראות בבית, ולא משנה כמה חזק המקרן או הטלוויזיית ה-HD שלך, יש משהו בקולנוע שהאיש הזה עושה, שצריך לחוות עם זרים בחושך, ואני קורא לאנשים לבוא לקולנוע, ולראות את זה עם זרים בחושך.
כן, אני חושב שבאמת כל אחד מהסרטים שמוצגים בסינמטק, הוא סרט שכדאי לראות בסינמטק. אני הייתי מאוד שמח שאנשים יבואו ויראו את הסרט של יונתן בבית קולנוע לפני כולם. כי אני באמת, אני קצין מודיעין בהכשרתי, אז אני לא אופטימי ולא פסימי, אני רק קורא נתונים. כן? ויש הרבה דברים מפחידים עכשיו, כן? ויש כמה נקודות אור. והנקודות אור מבחינתי זה א', הכישרון הגדול של אנשים כמו יונתן, אנשים צעירים שיוצרים כאן קולנוע, ומצד שני, האפשרות שבאמת זה יתגלה ותבוא איזושהי תמיכה. באם הגוף הממשלתי יתעשת ויבין שזה רע לישראל כמדינה שלא יהיה קולנוע. עזוב לנו כיוצרים, אלא לתרבות ישראלית, חברה ישראלית, זה רע שלא יהיה קולנוע. או באם באמת גופים כמו פנדנגו ו-24 ימשיכו לגלות עניין, כי בעולם הטלוויזיוני יש עניין גדול ביוצרים ישראלים. בטלוויזיה זה סיפור לגמרי אחר, כן? אבל אנשים כמוני וכמו יונתן, אנחנו מורעלים. אנחנו מורעלי קולנוע, אנחנו המקוללים, ואנחנו חושבים שלקולנוע יש משמעות מעבר לעובדה שאומנותית אנחנו אוהבים קולנוע, אנחנו גם אוהבים קולנוע חברתית ופוליטית. אז אני באמת, אני חוזר על מה שיונתן אמר, אני מאוד מאוד מקווה שאנשים יבואו לראות את הסרטים שמוצגים בסינמטק, וזה גם פתוח, אני חושב, לא רק לחברי אקדמיה, אלא גם לקהל רחב.
כן, זה פתוח לקהל רחב, ובתור פודקאסט שהוא פודקאסט הבית של הסינמטק, חוץ מהאירועים שאנחנו עושים בסינמטק, אנחנו מזמינים אתכם ואתכם לראות את הסרטים האלה פשוט כצופים.
אנשים יכולים פשוט להגיע ולראות, איך הם יודעים מה מוקרן ביום נתון?
הם צריכים להיות באתר סינמטק ולראות באמת מה מוקרן, כי זה חלק מהתוכניה הרגילה של הסינמטק. בתור חבר אקדמיה אני יכול להגיד שגם חברי אקדמיה צריכים להזמין כרטיס דרך הסינמטק, כן. ואז לקבל את ההנחה של חברי אקדמיה. אבל זה דבר שלא קרה בשנים שעברו, ועכשיו זה ממש פתוח לקהל. אז חשוב לבוא.
כן, פעם אי אפשר היה לראות הסרטים לפני שהם זוכים בפרס, והיום הרבה בזכות חלקנו שבחדר, נגיד, בלי להיכנס ליותר מדי היסטוריה, באמת נותנים את היכולת לראות את הסרטים, והסינמטק, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זה לא סוד, פשוט בוחר להיות הבית גם של זה. הנה עוד סיבה מגניבה להגיע לסינמטק.
כן, אני מרגיש שהבקשה שלכם מאוד צנועה, זה בסך הכל לראות את היצירה במדיום שאליו היא נוצרה, ולא ביצור כלאיים הזה שהוא הטלוויזיה והסטרימינג, שעם כל המצרות והקורונה והפוליטיקה כלכלה, זאת גם איזושהי צרה, ואני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו כפודקסטרים, זה להמשיך לדבר על קולנוע, אבל אנחנו כאוהבי קולנוע, פשוט ללכת לקולנוע. ואני יודע שאני ראיתי את הסרטים שלכם, אבל אני אבוא לצפות בהם כמו שצריך.
תודה.
ויהיה בוחן פתע תוך שבוע דרך.
כמו הדמויות שלך, מאוד אוהבים בחנים אחרי צפייה.
ברור, ברור.
חברים, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה יונתן.
תודה.
תודה רבה אבי.
עונג.
תודה רבה ארנון. תודה רבה ניתאי.
תודה רבה ליד.
תודה רבה לאורי אגסי הפיתוח הטכני. תודה רבה לסינמטק תל אביב, שאומנם יצאנו לטיול שנתי מחוץ עליו, אבל הוא הבית הבלתי מעורער שלנו. תודה רבה לקמפארי, שעושים לנו חסות ותומכים ביוצרי קולנוע מזה מהשנה.
בקטנה.
וכמובן, אלכוהול, אל תשתו, נגיד 18, אם שותים בזהירות ותעשו חיים.
תודה רבה ליהלי ומאיה המפיקות שלנו, ולספיר רוזנבלט על עריכת הפרקים, ולגלעד שולצקי, עורך הוידאו שלנו.
ותודה רבה לכן, המאזינות ומאזינים. שאתם חוזרים ומאזינים לנו, ואולי יותר חשוב מזה, פשוט הולכים לקולנוע.
והולכות לקולנוע.
ואנחנו נתראה בהקרנות של סרטים ישראלים חדשים ומרגשים.
לגמרי, בואו להקרנות אקדמיה.
אינשאללה.
להתראות חברים.
הפרק היה בחסות קמפארי, אז אנחנו רק מזכירים שאלכוהול זה כיף, אבל צריך לשתות אותו במידה. שתייה יכולה להיות דבר מסוכן, אז אנחנו ממליצים לא לשתות מתחת לגיל 18. תהנו מהנגוני, אנחנו היינו אנחנו, ואתם הייתם אתם. ביי!